סקואדרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית.
ברוכים הבאים לסקואדרה, פרק מספר 64, ויש לנו פרק מיוחד מאוד, דרבי מילנזי, עם שני חברים טובים ויקרים, משני צידי ה... כאלה זה, שני צידי העיר, האחד בהופעת בחורה, אלעד לוין, אחד מייסדי מילן קלאב ישראל, מועדון האוהדים של מילן בישראל, ובעלים של חברת סוקר סטארס לניהול הפקות ספורט, אלעד שלום.
אלעד, מה העניינים?
בסדר, אתה תכף תסביר לי קצת על מה החברה שלך עושה מלבד מועדון האוהדים של מילן, אבל מי שנמצא בצד השני זה אלעזר גור, שהוא יור אוהדי אינטר בישראל, או מועדון הרשמי של אוהדי אינטר בישראל, אלעזר, שלום.
אהלן, מעניינים.
בסדר גמור. לפני שנדבר על הדרבי, אלעד ככה ואלעזר, אתם בהקלטה בחורה, שניכם ביחד לפני דרבי, אני יכול להגיד שאני ניטרלי הפעם, כאילו אני בוחר בצד הכחול שחור, אבל אני ניטרלי. תמיד אני אקח את הצד שלנו לניצחון.
מנסה להיות דיפלומט, אבל לא יוצא לך, זה בסדר.
בסדר, אתה יודע, אני צריך לפחות להראות משהו, עד שאלעד...
אתה מספיק גילוי נאות.
מי ששומע יודע. אלעד, קצת על האוהדים, ארגון האוהדים של מילן בישראל, כמה, מי, פעילות?
וואו, האמת שאנחנו מועדון די ותיק כבר. אני חושב שאנחנו מ-2007, אוהדים מכל הארץ, כל הגילאים, שזה מדהים, באמת, ילדים, משפחות, מכל הקשת שיש במדינת ישראל. המועדון הזה קם באמת למצוא בית לכל אוהדים, כדי שיהיה להם מקום לשתף חוויות, הרגשות, לצפות במשחקים ביחד, ועם הזמן באמת זה נהיה משהו שהוא מאוד מאוד יפה. בזמנו גם היינו צופים במשחקים יחד במש המיתולוגי, שהייתה חוויה סופר מיוחדת, גם דרבי עם מלזר ועם החבר'ה של אינטר.
כמה אוהדים בעצם יש לכם, מה שנקרא רשמיים, שהם ככה חברי מועדון, שכל שנה מתאגדים לכל מיני דברים?
תראה, קשה מאוד לקמת ברמת המספרים, אני יכול להגיד לך שזה גם, אתה יודע, לפי תקופות, יש תקופות ש... הקבוצה מצליחה יותר, אז יש גם יותר אוהדים שמתעוררים, ושקבוצה קצת פחות, אז כולם קצת נרדמים לאיזה שנת חורף כזאת. אבל יש פה בארץ אלפים של מועדי מילן, באמת, גם חבר'ה שהם בני 50-60, וחבר'ה שהם גם צעירים מאוד, שככה גילו את הקבוצה בשנים האחרונות. אז זה תמיד ככה כיף גם לראות את הדעות ואת המחשבות של כל אחד מהנקודת מבט שלו. לפני קורונה היינו עושים הרבה פעילויות, גם ברמה של מפגשי צפייה, משותפים, כל מיני הטבות עם אדידה שהיה בזמנו נותן חסות, מארגנים נסיעות כמובן לצפייה במשחקים, שהנסיעה הכי גדולה שהייתה לנו הייתה דווקא לדרבי, עם קרוב לדעתי ל-70 חבר'ה שטסו ביחד, חוויה משוגעת לחלוטין.
כמה נגמר?
כנראה שניצחנו, אז כאילו... חזרנו מחוייכים, אז כנראה שניצחנו.
אז כנראה שזה הרבה שנים.
אתה יודע, גם למדנו, נתתי להם את הטיפ הכי חשוב לחיים, תעשו את כל התמונות לפני המשחק, כשאתם יודעים שאתם מחוייכים ושמחים, אי אפשר לדעת איך זה יסתיים.
תגיד אבל, אתם, יש לכם גם את הקבוצת פייסבוק עם 3,400 איש, ובטח שזה לא הקבוצה היחידה שמיין, אבל ידי הקבוצה, נקרא לזה הבחירה, וסוג של רשמית, גם שם יש הרבה מאוד אוהדים שכאילו מגיעים אליכם כל הארץ, בעולם, ישראלים שהם מחוברים למועדון אוהדים בישראל.
יש המון, זאת הקבוצה כמובן הרשמית, אנחנו מועדון אוהדים הרשמי, אנחנו מוכרים על ידי מילן, אני לפחות פעמיים בשנה שם במשרדים של מילן, רק בנושא הזה של מועדון אוהדים, כדי לראות תמיד איך עושים ומחזקים, ואיך מביאים מטבות ומתנות לכל החבר'ה שלנו בארץ. מה שיפה בכל הדבר הזה, שבאמת דרך המועדון הזה מגיעים אלינו הרבה חבר'ה שהם מכל מיני מקומות אחרים בעולם, וגם אוהדים שלנו שטסים... עכשיו לטיולים או לנסיעות עבודה או דברים כאלה ומגיעים לאיזה יעד מסוים, אז פתאום יש להם בית ומועדון שהם מכירים כמו שיש להם בבית, רק בחול. לי יצא באמת לצפות במשחקים שהייתי באנגליה יחד עם המועדון הדיום המקומי ובבולגריה, וגיאורגיה פנו אלינו לכל מיני דברים, ובקנדה הלכו אותם, כאילו באמת זה סופר בינלאומי וזה מגניב וזה כיף, וזה זאת פלטפורמה מדהימה באמת להכיר אנשים שיש להם מחנה משותף שהוא של גם בקבוצה שלך, וכדורגל, ושפה משותפת, וזה משהו בעיניי, אני חושב, אפשר להשיג אותו בלי הדבר הזה שהוא מאוד בינלאומי, ובאמת גם לפתוח את הדלתות שלנו לכולם מכל העולם. אני חושב שזה הרווח באמת הכי הכי גדול שיכול להיות.
ובוא תספר קצת על העסק שלך, על החברת הפקה, מה בדיוק עושים שם, זה גם מתעסק בכדורגל, יש גם קשר למילן, אני יודע.
נכון, אז חלק באמת מהעבודה שלי בעשור האחרון, הייתי המון שנים בהייטק, עזבתי לטובת הגשמת איזשהי חלום באמת לבוא ולפתוח את הדלת לכדורגל הישראלי לחול והפוך. חברה של ניהול והפקה של אירועי ספורט, אנחנו מארגנים, היום חברה מובילה בישראל, מארגנים טורנירים, מחנות אימון, השתלמויות מאמנים, באמת לכל הגילאים, מרמות של ילדים בני 10-11, עד לקבוצות בוגרים של ליגת העל, מאמנים בכל הרמות, אז גם חלק מזה אנחנו באמת שותף הרשמי של האקדמיה של מילן בישראל, שזה אומר שעשינו איתם כמה פעילויות באמת מאוד מעניינות, אחת זה השתלמות מאמנים למאמנים ישראלים במילאנו, במילן, במועדון עצמו, משהו שפעם ראשונה המועדון פתח את הדלת, אחרי שככה ישבתי להם על הראש תקופה, והיה סופר מוצלח, השתלמות מקצועית, שבאמת ממשיכה בתכנון כל שנה, ומחנה של מילן בישראל, שזה בכלל משהו שבעבר עשיתי באיטליה, לקבוצת ילדים ישראלים, ועשינו למחנה הזה ככה עלייה, מחנה כדורגל שנקרא מילן ג'וניור קמפ, זה מיועד לילדים בני 8-16, שמשחקים, מתאמנים עם צוות מקצועי של מילן שמגיע לפה ממילאנו. עשינו את זה כבר שנתיים בארץ, עשינו את זה שנה אחת גם בזום בגלל נפלאות הקורונה, ובאמת שזה קורה ממש אותו טוב, בחופשת פסח, באפריל, אנחנו עושים בהרצליה, אז כמובן מוזמנים לבוא, אני אתן לשניכם חולצה יפה של מילן שתהיה לכם גם באוסף.
לא, זה כבר חלק שפחות רלוונטי לאוהדי, אבל עכשיו אלעזר...
אבל זה מחנה באמת סופר, כאילו באמת, אם הצחוק בצד, מחנה סופר מיוחד לילדים, חווייתי מצד אחד, מקצועי מצד...
אני יכול להגיד שראיתי אותו מהצד, הרבה פעמים כאילו פוסטים שהעלית ודברים כאלה, וזה מטורף לגמרי, וזה גם נראה ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואני כן יכול להגיד שכל מי שרוצה, אתה יודע, להירשם לדבר הזה, או להגיע אליך לכל מיני פרויקטים, אפשר למצוא אותך בפייסבוק, יש לך גם דף פייסבוק של העסק, וזה באמת לכל מי שרוצה. אבל אלעזר מהצד השני צריך קצת להסביר, למרות שדיברנו על זה בפודקאסט הזה, על המועדון האוהדים של אינטר, אבל אתה יודע, בכל זאת קצת רקע על מועדון האוהדים אלעזר, מה קורה איתו, מי, מה, מו, כמה...
אז האמת היא שהפלטפורמה די זהה לפלטפורמה של מילן, זה שני המועדונים, מן הסתם עוד מועדונים נוספים בעולם מנסים לייצר איזשהו אנגייג'מנט ולפתוח מועדוני אוהדים בכל העולם, אז גם מועדון שלנו קצת פחות ותיק, אבל הגיע מאותם מקומות, כלומר אנחנו באמת מכירים שנים גם את החבר'ה של מילן, אז המועדון שלנו קצת יותר ותיק, באמת כמו שלעד אמר, הקורונה קצת עשתה לנו איזה סטופ, יש גם, יש אלפי אוהדי אינטר בארץ, אני מניח שפחות מאוהדי מילן, זה תהליך שישתנה כנראה, אנחנו מקווים בשנים הקרובות.
רגע, אבל... אתה כן יכול להגיד שבשנים האחרונות, בנקרא לזה, ב-4-5 שנים האחרונות, יש עלייה של אוהדי אינטר מהצד שלך?
בהחלט, כן, לגמרי.
עירים כאלה זה, ש...
כן, ובטח, אתה יודע, אין מה לעשות, ברגע שהקבוצה מצליחה, אז יש אימפקט, וברשתות אתה מרגיש את זה, וברישום למועדון גם, ופתאום עכשיו משחק מול ליברפול, אז המון 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 פניות, כן, זה בא לידי ביטוי.
טוב, אנחנו נתחיל לדבר כדורגל, מה שנקרא ארדקור איטלקי, ונתחיל במה שבעצם נגמר לפני יום וחצי, וזה חלון העברות. בואו נתחיל בעצם מההפתעה הכי גדולה בערך באיטליה, שזה ולחוביץ' שעובר ליובנטוס מצד אחד, ומצד שני, מילן עם חלון די חלש, לא כל כך בין כל ההבטחות וכל מה שרצו שיגיע כדי לחזק את הקבוצה, לא כל כך קורה, ואינטר עם שינויים קוסמטיים אני קורא לזה, לא יותר מדי שינויים דרמטיים. אלעד, איך אתה מסתכל על כל מה שקורה?
אני רק פה מוסיף אורה שאני לתמיד צריך להתחיל לפי סדר המיקום בליגה.
אז תתחיל עם הסדר המיקום בליגה, סדר הגודל של הכסף, אבל תרגיש חופשי שזה יישאר ככה.
אתה יודע, אלעזר, סיימת עם המשחק שלכם עכשיו נגד ליברפול, אתה אומר לעצמך בתור רואה מילן, אתה יושב מול המסך, אתה רואה את שתי הקבוצות האלה, ואתה אומר כאילו, בעד מי אני? איך אתה מעודד את השופט בכלל? מאיפה השופט? איך עושים את זה? שתי קבוצות שאתה רוצה שיפסידו.
האמת, אני חושב בסיטואציה הפוכה לא הייתה לי התלבטות כל כך, אבל טוב, זה משתנה גם.
אז אלעזר, תן קצת, תתחיל, אמרת מקום ראשון, דבר קצת על העברה, על כל החלון העברות הדי מוזר הזה, כל מה שקורה.
אז תראה, אמרת קוסמטי, אני לא מסכים כל כך, אמנם הוא היה צנוע יחסית, ואני חושב שקצת די מפתיע גם.
לא, אנחנו מדברים מן... נכון, יש את גוסנס. הוא החתמה גדולה, רגע, נכון, הוא החתמה גדולה, בגלל שהוא לא קשיר זה, הוא אמור, כאילו החתמה יותר עתידית, זאת אומרת, יש עוד חודש עד שייכנס, לא עליו דיברתי קוסמטי, יותר דיברתי על קייסדו.
לא, אז אני מסכים איתך שהאימפקט לא יהיה מיידי, ואם גם הפנים שלנו לדרבי וליברפול, אז כנראה שגוסנס יהיה פחות רלוונטי, אבל קודם כל זה לא כזה לעתיד, הוא אולי מגן שמאלי הכי טוב בליגה בשנים האחרונות, ואחד מהטובים מאירופה, שיושב בול על אינטר, וגם מבחינת התזמון זה כן מאוד קריטי להבין את הסיטואציה שפרישיץ', שפה זה גם מקום להגיד לו אולי סחטן לפרישיץ', שזה העונה אולי הכי טובה, חצי שנה קודמת והחצי שנה הזאת, הוא נראה הרבה יותר טוב משהו הנראה לפני זה, אבל הוא גם יותר מבוגר, וגם החוזה שלו עצום, יחסית לחוזים שאינטר מנסה היום להביא, אינטר משלמת כמעט 10 מיליון יורו ברוטו עבור החוזה שלו, שמסתיים עכשיו, וגוסנס מגיע עם חוזה שהוא חצי ממנו, חוזה 5 שנים קדימה, אז זה כן העברה שהיא דרמטית ומאוד מאוד משדרגת את אינטר, וגם תאפשר לדעתי לאינזאגי לשחק התקפית גם בצורות שהוא לא יכול כרגע. אז כן, אני מסכים שלעתיד, מיידית קייסדו זה פלסטר, קוריאה לא נותן מה שציפו ובעיקר פצוע כרגע, ג'קו משחק הרבה דקות, יותר מדי דקות ממה שחשבו, למעשה אחרי אנדנוביץ' ושקרינר זה השחקן שנשאר הכי הרבה דקות כשהוא פותח, כלומר אני מניח שמי שלא רואה הרבה את אינטר יחשוב שהוא אולי לאוטרו הוא כאילו בנקר ויישאר, אבל כשלאוטרו וג'קו על המגרש אז ג'קו יישאר, וגם במשחק האחרון ראינו למה, מול ונציה שאינטר קצת ניסתה לפצח, דקה 90 זה הראש של ג'קו שהביא לנו את הניצחון, וקייסדו מגיע לתת לו מנוחה פה ושם, אז זה לא דרמטי, אבל זה כן לעתיד, וגם לקיץ כבר מדברים על שמות, מבחינתי הסיכום של החלון הזה מבחינת אינטר, אחלה חלון, באמת אולי צנוע מבחינת הכמות, אבל אחלה חלון.
אבל יש שיגידו שגם על העמדה הזאת של צד שמאל, יש עכשיו לא מעט שחקנים, אתה יכול להגיד, לא רק פרישיץ' ודימרקו, הרי גם מתאו דרמיאן ודאמברוסי יכולים לשחק בעמדה הזאת.
כן, אבל זה כמו להגיד שדאמפריז נראה טוב והוא מחליף לחכימי, זה לא,
אין מה לשוות. ברור שהוא לא מחליף לחכימי.
לא, אין מה לשוות, גם בוא נגיד, גם דרמיאן וגם דאמברוסי, שעוד אינטר מאוד אוהבים, הם שחקנים שמשחקים בצד ימין, כשהם שם זה אומר שיש בעיה. ודימרקו, שהוא שחקן בית גם, מאוד אוהבים אותו, הוא לא ברמה, לא יודע אם הוא יהיה ברמה באמת לפתוח באגף, וגם כרגע, מקצועית, הוא בעצם מחליף ראשון של בסטוני. אינזאגי מייעד אותו יותר להיות בלם שלישי מאשר באגף, אז ההגעה של גוסנס היא לגמרי במקום.
אלעד?
חייבים לדבר על חלון העברות הזה?
תראה, לאור מה שאתם החתמתם...
אין לו הרבה מה להגיד.
אמנם אתם מחזיקים באחד המגנים השמאליים, לדעתי, מהטובים באירופה בפער. באמת, הוא מגן אדיר. אבל אתם מקבלים פה, אתה יודע, הוכחה שיש לנו אולי את אחד האנשים הכי טובים בעולם ברכש.
תראה, להיות אוהד מילן זה לא דבר פשוט. כי מצד אחד... הרבה מאוד שנים של אכזבות, 7-8 שנים, שזו תקופה לא פשוטה למועדון כזה כמו מילן, שהרגיל את האוהדים שלו להצלחות ולזכיות ולסופרסטאר ולמיסטר איקס כזה שנוחת כל חלון העברות. כאוהד הדעות חלוקות, כי מצד אחד אתה רואה ומבין שהם מנסים להבריא פה את המועדון אחרי נזקים בלתי הפיכים שעשו, מצד שני גם יש תוצאות, זאת אומרת, צריך להבין שנייה ולהיכנס לפרופורציה, כי עם האוכל בא התאבון, נכון, אנחנו מחברים כמה ניצחונות, ומחברים איזשהו רצף, והקבוצה נראה טוב, ופתאום כולם צורקים את המילה הזאת של אליפות, ואנחנו צריכים רגע להיות ריאליים, ולהבין שאנחנו לא שם, אתה יודע, מספיק לראות בדרבי הקודם, איזה חילופים אינטר עשתה, ומי העלתה מהספסל, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, הוא היה יכול להיות בהרכב אצלנו, הוא זה היה נחמד עם הפותח אצלנו, כל מיני שחקנים שאתה אומר, אין לנו.
אתה מדבר על אקן?
מי? לא. הוא דווקא פחות התחברתי אליו, גם מבחינת אישיות וגם מבחינת יכולת.
רוב האוהדים שלכם פחות התחברו אליו, אבל אתה יודע, הוא עדיין...
יש דברים שאתה מתחבר או לא מתחבר, אין מה לעשות. זה כמו כל שחקן שנוחת, יש כאלה שכן, לא בכך גם בגלל היכולת, בגלל... לא יודע, זה לא ה-DNA שלנו כנראה. אני לא יודע להגיד לכם, זה DNA של אינטר, אבל שלנו זה בטוח לא ה-DNA. צריך להגיד לו תודה על מה שהוא נתן, שהוא עזר להגיע למטרה שרצינו להגיע, וזה לחזור לליגת האלופות, ואני חושב שהמטרה נשארה אותו דבר, זאת אומרת, עדיין להגיע לליגת האלופות השנה, לסיים בטופ 4 שאנחנו רוצים, ולאט לאט לבנות, לצמצם חובות מצד אחד, ואנחנו רואים גם שהליגה האיטלקית מתחזקת באופן כללי, שיש שחקנים שרוצים להגיע לליגה, שיש שחקנים שמעדיפים לעבור בתוך הליגה, הנה, העברה עכשיו ליובה זה העברה קלאסית, אתה יודע, זה משהו שהוא היה בורח כנראה למקום אחר, בכל מצב אחר, ופתאום הוא נשאר בליגה, וזה סימן טוב לכולם, כי בסופו של דבר, גם אני ואלעזר דיברנו על זה פה ושם בשנים האחרונות, הליגה צריכה שהקבוצות הגדולות יהיו חזקות, זאת אומרת, עכשיו ליגה בלי אינטר חזקה, ובלי יובה חזקה, ובלי רומא ואטלנטה ולאציו, שגם נותנות שם את הטון, זה לא טוב לאף אחד מהקבוצות, כשהן מגיעות לאירופה אחרי זה, אז אנחנו רואים מה קורה, ואנחנו מבינים שזה משהו שהוא חשוב באמת לכולם. אז אנחנו בתהליך, תהליך זאת מילה יפה.
אבל איך אתה מסתכל על זה כאוהד בזמן שנניח אינטר עושה איזו החתמה כזאת, אתה חושב שכל, הרי לא סתם מדברים אצלכם על אליפות, יש לכם עונה וחצי בערך של באמת שינוי דרמטי גם בכדורגל וגם בהצלחה בליגה, מה שפעם לא היה, פתאום זה נראה הרבה יותר... נקרא לזה אפשרי, ואתה רואה שכאילו קבוצות מתחזקות, ומילן עדיין איפשהו נשארת באותו סגל כזה שצריכה לרוץ איתו ולהמיס עליו, ולא יודע, צריכה את החיזוקים שלה, אבל זה כאילו עוד לא שם.
אתה יודע, אני רואה את זה, אני מסתכל על זה רגע מקובע של עסק, אוקיי? פחות ממקום של קבוצת כדורגל, ושוב, זה מאוד קשה גם לעשות את ההפרדה הזאת, כי אנחנו יודעי כדורגל, אני... גם במסגרת הלימודים שלי, אני לומד תואר שני בניהול ספורט, ואנחנו הרבה פעמים גם נוגעים ומדברים על הדברים האלה של איך אתה מנהל עסק שהוא קבוצת כדורגל, ועושה לפעמים את הניתוק הרגשי הזה מהמקום של אוהד. צריך להבין שההסתכלות היא באמת כמו עסק לכל דבר, ואם אתה רוצה שעסק יבריא ויהיה טוב, אז אתה לפעמים כחלק מתהליך גדילה, אתה מותח וקורע ומאמיס על העובדים ועל המצבת כוח אדם הקיימת שיש לך, כדי להגיע לנקודה מסוימת ולמטרה מסוימת, ואז אתה מתגבר ומוסיף עוד כוח אדם, שזה מבחינתי המקביל לעשות רכש לספסל יותר עמוק, או לשחקנים שהם יותר בכירים ומובילים. אז כאוהדים לפעמים זה קשה, כי אנחנו לא מבינים תמיד את כל התמונה המלאה, ולא רואים את הכל כמו שצריך לראות ברמת הניהול של המועדון, אבל צריך להבין שבאמת זה תהליך, וזה עניין שיקח אולי שנה או שנתיים או שלוש, אבל הדרך והכיוון הם נכונים, כי את זה כולם רואים. זאת אומרת, מצליחים להוציא ממה שיש היום את המקסימום ואפילו מעבר לזה. וכן, קשה לראות את הקבוצות מסביב שעושות רכש, אבל אנחנו מבינים איפה זה מגיע. זאת אומרת, את הכסף לקנות יש לנו. זאת אומרת, אליוט היא קבוצה מאוד מאוד חזקה, יש להם את הכסף. זה החלטה ברמה אסטרטגית של לא להוציא, וגם אתם רואים כל מסע ומתן עם כל שחקן, יש לימיט מסוים שלא עוברים אותו, אתה רוצה, זה הסכום חלק מהתהליך, אתה לא רוצה, תודה רבה, מודים לך שהשתתפת ותרמת, להתראות וביי.
אז אתה יכול לאבד שחקנים בעצם שהם שווים בשביל להתקדם.
נכון.
איבדת את דונה רומה, אקן, כביכול, קסי גם ככה מתנדנד.
נכון, נכון, זה חלק מהסיכון, אין מה לעשות, אנחנו מבינים את זה, שוב, זה מעצבן מאוד לפעמים, שאתה אומר, שחקן קיבל כל כך הרבה ובום, כמו הקאן, שאתה יודע, נתנו לו כל כך הרבה, אכלנו ממנו באמת משחקים שבא לך רק לחנוק אותו ואת הטלוויזיה. ואז פתאום בשנייה הוא עובר לך לאינטר, אתה יודע, לא פחות ולא יותר. כן, זה מעצבן, אבל שוב, צריך לעשות את הניתוק רגע, לא לדבר ולחשוב בתור אוהדים, ולהבין ש... אוקיי, לבלוע ולהתקדם הלאה.
אני מאוד מסכים עם הגישה שאתה אומר, איך צריך לנהל בטח עכשיו... בעידן של הקורונה שההכנסות נפגעות בצורה דרמטית. מצד שני, יש לך כוכבית מאוד גדולה, בניגוד אולי לעסק רגיל, שנקראת ליגת האלופות. ובתחושה שלי, טוב, זה לא רק שלי, אבל ברור שמילן זה משהו שהיא לא יכולה לוותר עליו. וכאילו אתה מסתכל על שאר יריבות של הצמרת, שאומנם, שוב, לא היו הרבה דרמטיים, מהלכים דרמטיים, אולי חוץ מבלחוביץ', אבל כשאתה מסתכל על מצב הסגל עכשיו, בעיקר מרכז ההגנה ועוד כל מיני נקודות, מילן במצב לא טוב, ואם היא מאבדת את הטופ פור העונה גם, זה אולי קטסטרופה. כלומר, אתה אומר יש כסף, אבל זה כסף שאולי בונים על ההפלה למפעל, ואם זה לא יגיע, זה מכה מאוד מאוד קשה. אני אישית לא מבין איך לא עשו הכל כדי להביא בלם עכשיו, כי פשוט אין. כאילו, רומניולי, אף אחד לא לוקח אותו ברצינות, ותומורי פצוע, וכי גמר את העונה, וכאילו, אז אני לא מבין קצת כאילו איך הם...
זה נכון מה שאתה אומר, ושוב, הם בונים מאוד על החזרה לליגת האלופות, כי זה מנוע כלכלי מאוד מאוד גדול למועדון, אתה יודע, אנחנו רואים את זה ברמת המרצ'נדייז המטורף, שהם הוציאו להם מטורף ומשוגע ומיוחד רק לחזרה לליגת האלופות, וזה, הם יודעים את העבודה במקום הזה, זאת אומרת, השיווק וכל החיבור הזה, יודעים כולם להתחבר למקום של למקסם עד כמה שאפשר את הנקודה הזאת, אני חושב שכולם ראו שמילן עולה בליגת האלופות, מצד אחד ראית קבוצה שמאוד מאוד רוצה, ומצד שני ראית שחקנים שחדש להם כל הדבר הזה, כל הקצב הזה. אני, המשחק הראשון באנפילד, זה היה משהו שהיה קשה לצפייה.
אני אגיד לך שאני אישית גם מפחד מהמשחק שלנו באנפילד, בגלל שאני יודע מה החולשות שלנו, אבל בוא, אם אתה אומר את זה ממש כאילו, אני מבחינתי חייב לתת קרדיט לפיולי שלדעתי, העבודה שהוא עושה היא מדהימה, כלומר, כמעט כל מאמן אחר שאני חושב עליו היה כבר אף ארבע פעמים ממילן, והוא, מה שהוא מצליח לעשות עם הסגל הזה, זה
בעיניי
ממש לגמרי. אני יודע שכאילו יש עודי מילן שלא אוהבים אותו, אבל אני מסתכל מהצד עם הסגל הזה והתהליך שהוא עשה שם, בלתי נתפס.
כן, צריך להבין באמת לראות ש... אתה יודע, אנחנו בתנאים שהם מאוד לוקוסט באיזשהו מקום, ולהוציא את מה שאתה מוציא, מסגל כזה, מספסל מאוד קצר, מהרבה פציעות, מלסחות את השחקנים שלך למקסימום, זה מאוד קשה. ושוב, אני מאמין שאנחנו נסיים בליגת האלופות השנה, זאת אומרת שזאת באמת המטרה העיקרית, ושוב, עוד קצת כסף מאופה על ההפלה, ועוד קצת כסף מזכות שידור, ועוד קצת כסף מזה, ומספיק שתהיה הגרלה של בית שתהיה קצת יותר נוחה למילן, ואנחנו גם בטעות מעפילים לשלב הבא. קיבלנו בית של שלוש קבוצות ששלושתן לא הפסידו בליגה כל העונה בזמן המשחקי בית בליגת אלופות, שזה משהו שהוא מאוד מאוד מאתגר.
כן, כן, לא, אז אני אומר, זה מתחבר לגמרי לזה שאני פשוט לא מבין איך לא הצליחו למצוא איזה בלם, כאילו, לא חוסר אופציות, לא מבין כל כך איך זה קרה, כלומר, לא לבוא ולהוציא עכשיו עשרות מיליונים על זה, אבל משהו יותר צנוע שלגמרי יכול לפתור. בעיניי
טעות מאמינים בסגל הקיים, מאמינים שאפשר עדיין לעשות את כל השינויים ואת ההתאמות לפי מי שנמצא בסגל. שוב, זה סוג של אימור, אני מאוד מאמין ומקווה שזה באמת יעבוד.
השאלה אם אתה חושב שבאמת עם הסגל הקיים ועם מה שיש אתה יכול להגיע למטרה שלך העונה, שזה בטח להיות בטופ 4, כשיש לך לא מעט, נקרא לזה, פציעות ושחקנים שלא אתה לא סומך עליהם 100%, זה לא רק שהסגל, אני לא אגיד קצר, אבל הסגל הוא לא איכותי ב-11 הפותחים, אלא אתה צריך כל הזמן, גם המחליפים לא מי יודע וואו, ויש הרבה בלגן בתוך כל ההתנהלות הזאת של החוזים, של שחקנים שעושים את הדברים האלה, זאת אומרת, יש משהו שאתם יכולים לקבל ברקס, כמו של עזר מקודם, זה יכול להחזיר אתכם 6 שנים אחורה, לאותו תהליך של חפש מה, כאילו, עד שלהגיע לגלל התלופות, בתקציבים ולעשות קניות, זה מכה.
נכון, אבל שוב, כמו שאמרתי, זה באמת הצפר הזה בין לבוא לזרוק כספים ולהתקע, לבין להגיד, אנחנו מאמינים במה שקורה פה בסגל, להבין שעם מה שיש אפשר באמת להוציא את המקסימום ולהגיע למטרה של טופ 4, ואני חושב שאנחנו, שוב, אני לא יכול לדעת, כן, כי אי אפשר לדעת בכדורגל, אבל לשם אנחנו מכוונים, ואני מאמין גם שהקבוצה תהיה שם בסופו של דבר, כי סך הכל, עם כל הפציעות, עם כל זה שאלה אליפות אפריקה, וכל אחד והשטויות שלו, אנחנו עדיין במשחק. זאת אומרת, אנחנו עדיין שם, אנחנו עדיין... זה מאבק שבועי, כן? זה לא יהיה קל, זה לא שפתאום יהיה איזה פער, פה שכמה מחזורים לסיום העונה, והנה, סיימנו. אנחנו כולם זוכרים, החלינו לליגת האלופות שנה שעברה, כן? זה לך תנצח באטלנטה, משחק חוץ.
טוב, עשינו פאוזה קטנה כדי לסדר את הסאונד של אלעד, האיש המוכשר הזה שבהופעת בחורה, ואלעד, אתה איתנו?
אני פה.
או, איזה סאונד, אלעזר. טוב, אז אחרי שדיברנו יותר מדי על מילן, שככה היא נמצאת במצב מאוד דומה,
היה נחמד אבל.
היא נמצאת במצב מאוד דומה למה שהיה גם לאינטר וגם לפני כמה שנים, עם העניין של הכסף והתקציבים, שחקנים יכולים לעזוב לפה לשם, אבל אלעזר, רצית להוסיף עוד איזה משהו לגבי חלון העברות של אינטר או בכלל?
לא, באופן כללי אני חושב שהיו כמה דברים מעניינים. מדברים על נאפולי, שהיא גם מקום שני, אז הם לא עשו כל כך רכש, אבל חזרו הרבה פצועים אצלם. היה להם קטסטרופה בחלק הראשון של העונה מבחינת פציעות. אינסיניה גם לא שיחק הרבה, ולקראת המעבר שלו לקנדה, אגב, הוא לא הבקיע עדיין שער שדה העונה.
זה מעבר הזוי.
כסף, כן, כסף ומאפיה אולי.
אולי השני יותר.
כנראה.
לא יודע, זה, אתה יודע, שחקן ש... ככה אני פותח סוגרם ומתפרץ לך, אתה יודע, ישבתי בקיץ האחרון ביורו, ועקבתי אחרי נבחרת איטליה, הייתי בר מזל באמת להיות גם במשחק פתיחה ברומא, וגם בחצי גמר ובגמר בלונדון, ואתה יודע, שחקן שאתה אומר, בשביל זה אתה משלם כרטיס, בשביל זה אתה הולך לראות משחקי כדורגל.
לא, אני לא יודע מה קדם למה, כי הרי גם דלאורנטיס קצת דחק אותו החוצה, היה דיבור שהוא מעובר אלינו.
כן, אבל בין זה לבין להגיע לקנדה.
כן, אז כנראה מישהו ניצל את ההזדמנות. הציע לו חוזה, החוזה שלו חוזה מטורף, שהוא לא מקבל בשום מקום.
ברור.
אז כן, הם עשו את זה. מעניין לראות איך החצי עונה שלו תראה עכשיו, גם משחקים מול ברצלונה בקרוב.
לא רק עניין של כסף, די מפתיע שהוא לא נשאר בליגה באופן כללי.
אבל שום קבוצה לא הייתה מביאה לו את החוזה הזה, מקבל איזה חוזה עד גיל 36 בסכום מטורף.
לא, אבל אני אומר, לא רק על הכסף, אם היה שורף עוד שנתיים, שלוש עכשיו באינטר, במילאן, עזוב, באנגליה או בספרד, מה, אין לו מקום? יש לו מקום?
מקצועית יש לו מקום כמעט בכל קבוצה, אבל שום קבוצה לא הייתה נותנת לו חוזה עד גיל 36 בסכום הזה, וכנראה נמאס לו קצת.
טוב, צריך לדבר אולי על העברה הכי, כמו שאמרנו בפתיחה, העברה הכי הזויה, הכי, לא יודע איך לקרוא לזה, מפתיעה, בטח ובטח בינואר, ולחוביץ', עד כמה אתה רואה את זה לזהר בקטע של שובר שוויון? וזה לא רק ולחוביץ', בכלל השינויים שקורים ביובנטוס.
תראה, מה זה, זה לא, בוא נשים את הדברים, זה גם לא הרבה הרבה מעבר, כלומר, אני לא ממית בסיפור של העברה הזאת, היא עברה מטורפת, שכנראה ולחוביץ' לא הפתיע, כי כנראה הוא תופר אותה מאחורי הקלעים עם הסוכנים שלו כבר די הרבה זמן, והנהלה של פיורנטינה פתחה עליו לא מעט עכשיו, זה תוספת כוח אדירה להתקפה, אי אפשר להתכחש לזה, חלוץ אדיר עם עתיד מטורף, ואני חושב שאם אמרנו על מילן שהייתה צריכה אולי רכש כדי לשמור על המקום שלה בטופ 4, אז מבחינת יובנטוס זה סוג של תעודת ביטוח לסיים בטופ 4. הם גם ככה, הם בפורמה יחסית טובה, הסיקו די הרבה נקודות במחזורים האחרונים, צמצמו את הפער, ומבחינתי זה סוג של תעודת ביטוח. מצד שני, אתה מסתכל על הקישור, ווואלה, אז הגיע זכריה, מצד שני עזבו קולוסבסקי ובן תלקור, ששניהם היו הייפ די גדול. לוקטלי, אותו דבר, היה הייפ, אבל לא קורה איתו הרבה, יובנטוס לא נראים טוב, אבל אלגרי כנראה מספיק יודע את העבודה כדי לעשות עם זה מה שצריך וזה לסיים בטופ 4. קשה לי לראות אותם מאיימים באמת על אליפות, כלומר זה לא, אם זה יקרה זה בעיקר מפלה, זה יהיה התבזות מבחינת אינטר, כי הפער הוא עצום, אנחנו מדברים על 11 נקודות ומשחק חסר, אבל מבחינת טופ 4 אני חושב שיובנטוס לגמרי בכיוון של מקום שני.
על חשבון מי?
אז אני חושב שמילן באמת, אחרי החלון הזה, היא בבעיה מאוד קשה. אמרנו, נאפולי, חוזרים לפצועים, וזה בוסט מאוד גדול. אטלנטה, אני חושב שגם היא יותר בכיוון של לצאת מהטופ 4. אני חושב שהם קצת עברו את הפורמה של, והשנים היפות של גספריני. כלומר, פאפו כבר עזב מזמן, אבל עכשיו איליצ'יץ' עם הסיפורים, מה שקורה איתו מחוץ למגרש. ובוגה, אם אנחנו מדברים על חלון העברות, אז זה רכש כן מאוד משמעותי, שגם מיועד להרכב, אבל יש לי תחושה שהם בדרך למטה קצת, אני לא יודע, כאילו, אתה מסתכל על החלק הקדמי שהוא היה מן הסתם הלהיט הגדול, וכולם שם מאכזבים, כלומר, מלינובסקי, פסליץ', פסינה, לא נראים משהו, זפת הפצוע, כבר לא ילד, אני חושב שהם בדרך למטה. בטח עכשיו
יעזיבה של גוסנס. יש לו גם סוג של בעיה...
כן, כן, לא, אמרתי, אבל יש לו מחוץ למגרש. כן, כן, אמרתי, הוא לא רלוונטי כרגע.
לא, אבל הוא היה שחקן כל כך דומיננטי בהשפעה שלו בקבוצה, זה הרבה מעבר לסתם עוד שחקן שיש לו בעיה. אמרת מקודם על העניין של הקישור של יובנטוס, אבל הם עשו סוג של ניקוי, בזה שהם נפטרו מלא מעט שחקנים, אתה יודע, שהם לא ברמה הכי גבוהה בלשון המעטה. רמזי, בן תקור, גולוסבסקי בכלל, ש...
אבל מה זה לא ברמה? זה שחקנים שהגיעו עם הייפ מאוד גדול והיו מאוד מבוטשים.
הגיעו, אבל ברגע שלו? בסדר, אבל אם עכשיו אתה מסתכל על זה, מהצד המקצועי, ניקינו אותם, הוצאנו אותם החוצה, נשארנו עם מה שיש, וריכזנו קצת יותר חומר, שאמור להיות יותר טוב על הנייר, ואז יכול להיות שאתה תקבל תפוקה הרבה יותר גבוהה.
אולי, אני לא רואה את זה, אני חושב שבוא נגיד שאם יובנטוס ירצו לעשות עוד קפיצת מדרגה, הם יהיו חייבים לשדרג את הקישור, אני אישית גם חושב את זה, גם את ההגנה, אבל הקישור שלהם לא נראה טוב, וכנראה צריכים לממן את ההגעה הזאת עם איזה דיל עם פרטיצ'י שעכשיו בטוטנה, די ברור שקורה שם גם משהו מאחורי הקלעים.
אלעד, איך אתה מסתכל על כל מה שקורה עכשיו ביובנטוס, גם כקבוצה שיכולה להיכנס לטופ 4, אלעזר אומר על חשבונכם אולי?
אין ספק שההחתמה הזאת, כמו שהוא אמר, מאוד ככה מבטיחה להם חיזוק משמעותי להתקפה. אתה יודע, אנחנו צריכים לקוות שההתאקלמות שלו תהיה איטית, ותקרה רק לקראת עונה הבאה, שגם אנחנו נהיה ככה במשחק.
שיצליח כמו קיאזה.
לא.
קיאזה, אבל קיאזה עוד עושה הרבה מעבר למה שחשבו על קולוסבסקי.
קיאזה שחקן אדיר, שחקן אדיר.
אני באופן אישי, אם יש שחקן שאצלם, שפינטסטי שיבוא אלינו וצורב לי שהוא שם, זה קיאזה.
לגמרי. אני יכול להגיד לך גם, ראיתי אותו ביורו, ואת הצד אחד אומר כמה קיללתי אותו בליגה, וכמה אני נהנה ממנו ביורו, זה שחקן שעובד, שחקן שרוצה, שחקן רעב, זה שחקן של גם מאני טיים. ויש לו כדורגל.
לא, אני זוכר שהוא היה בפיורנטינה, אתה רואה שחקן שמעצבן אותך שהוא משחק מולך.
כן, בדיוק כזה.
כן.
כמו כל השחקנים שלכם בערך, אבל כן, כזה.
אז עד כמה אתה חושב שבאמת הרכש הזה, לא רק ולחוביץ' בכלל, זכריה הזה אני לא יודע להגיד עליו כמה הוא באמת יהיה איזה, אתה יודע, רכש משמעותי, אבל הוא עוד איזה משהו מעניין. אני לא אגיד שלא, הוא משהו מעניין. בהסתכלות שלך, אתה יודע,
אין ספק, כמו שאמרתי, זה חיזוק משמעותי, זה יעשה חיים הרבה יותר קשים כמובן מולם בהתמודדות על המקום שלנו באירופה. קשה מאוד לדעת, כי אנחנו מכירים את הדברים האלה, שחקן מגיע, הרבה רעש, והתאקלמות היא לא תמיד כמו שחשבנו, גם אם הוא מפקיע מחזור ראשון, שני, שלישי, פתאום משהו שם הוא לא אותו דבר, זה לא אותה מערכת, הוא לא הסופרסטאר של הקבוצה. היה לנו את זה עם פיונטק אז שהגיע, אני לא זוכר אפילו מאיפה הוא הגיע.
גנוע, שהוא... חוזר גנוע. לליגה עכשיו.
הוא הפציץ כל משחק, כל הליגה, כל זה. מצב די דומה לבלחוביץ', כמובן בלי להשוות. וגם הוא בא והוא לא סיפק את אותם מספרים. אין מה לעשות, להצליח בקבוצות הגדולות, צריך אופי אחר, אתה פתאום נכנס לחדר הלבשה אחר, אתה פתאום במועדון שהוא כבר מאוד גדול עם היסטוריה, הלחץ על הכתפיים הוא הרבה הרבה יותר גדול, אני לא צריך להגיד לכם מה זה להיות ברמות האלה, זה משהו שהוא באמת לחץ בלתי פוסק כל יום שעובר. אני חושב שעם הזמן אנחנו נדע, וכמו שאמרתי, אני מקווה שגם הוא יתקלם, שיקח לו קצת זמן, שפחות זה לא יבוא על חשבוננו. וכן, ולגבי מה שאלעזר אמר על הטלנטה, אני גם די מסכים. אני חושב שמשהו שם, לא יודע, מרגיש כבוי. אני חושב שזה, רואים את זה גם בליגה, ראים את זה גם בליגת האלופות. משהו באופי של הקבוצה כבר לא מה שהיה. אני חושב שהם לא הצליחו באמת לעבור ולעשות את אותו להמשיך את ה-DNA שהיה להם בכמה שנים האחרונות. אני באופן אישי מאוד נהנה לראות את הקבוצה הזאת, אני מקווה שהם כן יישארו ויהיו ככה מועדון קבוע יחד עם רומא ולציו וקבוצות מהסגנון הזה שמלוות את הגדולות. אבל גם פה זה עניין של זמן כדי להבין באמת אם זה יקרה או שהם ייעלמו איפשהו ככה באמצע הטבלה.
טוב, בואו נדבר קצת על המשחק שקורה במוצאי שבת, גם עם ענייני הקורונה, אז האצטדיון לא מלא, נעזוב רגע את העניין של חלון העברות.
חצי אצטדיון, 38,000 אוהדים.
למרות שיש אמור להיות יותר, באזור 43, לא?
38 זה בדיוק 50%, מן הסתם סולד אאוט די מהיר.
כן, זה בטוח, אבל כן, חצי אצטדיון מלא, אינטר מגיעה למשחק הזה במומנטום מאוד חיובי, גם עם הרכש, גם בכלל הקבוצה רצה טוב בליגה, נראה שהכל מחובר, אינזאגי השחקנים, הכל דופק כמו שעון, ובכל זאת, אלעזר, איך אתה רואה את ה... אתה רואה מוקש, אתה רואה איזה משהו שצריך להסתכל עליו, או לשים עליו יותר דגש בהרכב, ואיך, מה, מו?
אז דרבי, תמיד צריך להסתכל עליו כמו מוקש, לא משנה מתי הוא, וזה נכון שאינטר מגיעה בפורמה טובה, אבל פורמה קצת פחות טובה ממה שהייתה, כלומר, בואו נחזור רגע לדרבי הקודם, אז הוא היה נקודת מפנה עבור אינטר, אם מסתכלים על הטבלה של אז, מילאן הובילה מעל אינטר בשבע נקודות, אומנם המשחק הסתיים בטקו, אבל אינטר הייתה הרבה יותר טובה, זה היה ספתח, וגם מבחינת הקן, פתאום הוא התעורר והגיע לעונה, ואחרי המשחק אינטר יצא לרצף מטורף בעצם עד עכשיו, של 10 משחקים, 9 ניצחונות וטקו, ומפיגור של 7 נקודות, היא עכשיו מובילה על מילאן ב4 נקודות ומשחק חסר, אז כאילו, אז התחיל הטירוף. מצד שני, יש טיפה חריקות, כלומר, היה ניצחון מאוד קשור, קשה לאציו במשחקים האחרונים, איבוד נקודות שהוא קצת לגיטימי באטלנטה, ואז גביע מול אמפולי, רק ממש בסיום, ומול ונציה, שוב פעם דקה 90. כאילו, אני קצת לא יודע למה לצפות מבחינת אינטר, אני אופטימי, בוא נגיד גם לפי הסוכנויות, אובייקטיבית, אינטר פייבוריטית ברורה במשחק, אבל כאילו בגלל הפגרה הקצרה והרצף שלפני זה, לא יודע קצת למה לצפות, מצפה כמובן לניצחון, כאילו אינטר צריכה לנצח.
דגש ספציפי להרכב, אתה יודע, שחקן כזה או אחר, אתה אומר, יש לך איזה משהו שכן...
אז אין הפתעות, אין הפתעות, אני רק גם רוצה להגיד שברור שהמשחק הרבה הרבה יותר חשוב למילאן, כלומר אם אינטר מנצחת, זה יכול לקבור למילאן טעונה, למרות שהיא יוצאת אחרי זה לרצף משחקים די טוב על הנייר, מבחינת הרכב לא צפות להיות הפתעות, הבעיה אולי היחידה זה עכשיו אלקסיס ולאוטרו שהיו במשחקים בדרום אמריקה, שניהם גם הבקיעו, אבל גם חזרו קצת יותר מוקדם מהפעם הקודמת שבקושי היה להם זמן, לא צפו את הפתעות, מבחינה מקצועית, הבעיה העיקרית של אינטר, גם במשחקים הקודמים מול מילאן, היא אגף שמאל של מילאן, אגף הימני בהגנה של אינטר, אגף שמאל עם טיו ולאו, שלדעתי נמצא בפורמה הכי טובה שלו בקריירה, ובאינטר שדאמפריס תפס את המקום של דרמיאן, אז הגנתית יש שם קצת בעיה, וגם הבלמים שלנו קצת בחריקות טיפה בתקופה האחרונה, אז אני חושב שעיקר הדגש של אינזאגי צריך לראות איך סוגרים שם מה שצריך, חוץ מזה לא צפויות הפתעות בהרכב.
אלעד?
אני דווקא חושב שהמשחק הזה חשוב למילאן, אין ספק, שכל משחק עכשיו הוא חשוב למילאן.
אתה חושש מהמשחק?
אני לא חושש, לא חושש. זה כדורגל בסופו של דבר. אין מה לחשוש. בסופו של דבר זה גם דרבי, ובדרבי אנחנו יודעים שהכל יכול להיות.
לא, אבל היו דרבים בעונה האחרונה שהגעתם קצת יותר, אם נקרא לזה, יותר ביטחון למשחק, עם יותר חשיבה שזה באמת בידיים שלכם, וגם ניצחתם אותנו 2-1 באותו משחק בתחילת העונה שעברה, אני כבר מבלבל בכל הדרבים שהיו, אבל כן היה את המקום הזה שבאתם עם ביטחון ועם עמדה כאילו שאתם בגובה העיניים ולא זה, ופתאום עכשיו נראה, נדמה לפחות, או איך אתה מסתכל על זה אם אתם, אתה יודע, חוששים, העיקר לא להפסיד, אני לא אגיד לנצח, העיקר לא להפסיד.
תראה, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו מדברים עדיין על מילאן, זאת אומרת, מילאן מגיעה למשחק, היא מגיעה למקום של לנצח. אנחנו רוצים לנצח את המשחק, כל משחק, לא משנה אם זה אינטר או ססוולו או גנואה, זה לא משנה. אין ספק שדרבי זה דרבי, ודרבי תמיד זה משחק שכיף לנצח. במילאן מבינים שמבחינת איכויות על הנייר, אינטר הרבה יותר איכותית, הרבה יותר טובה, גם הדענו את זה בדרבי הקודם, גם ראינו את זה על המגרש, הנקודה הזאת לגמרי זאת נקודה שלקחנו ככה, שלא הגיע לנו יותר מדי. אני חושב שאגב גם פה אם המשחק יסתיים בטרקו, אני חושב שבסופו של דבר במילאן יהיו מרוצים, נוכח העובדה שיש את הפערי איכויות בין שתי הקבוצות, אני מאוד מקווה שכמו שאלעזר אמר, החולשה שלהם זה אגף ימין, אז אני באמת מקווה שמילן, שאגף שמאל שלה כרגע הוא באמת לוהט עם לאו וטאו, ימשיכו לעשות צרות לאינטר ושמשם באמת יתנהל כל המשחק ורוב המשחק. כמו שאמרתי גם, אני חושב שהמשחק אפילו יותר קריטי דווקא לאינטר, כמו שאני רואה את זה, כי בניגוד למילן, לאינטר יש רצף משחקים מאוד מאוד קריטי.
פסיכי לגמרי.
יש להם את רומא בגביע, יש להם את נפולי בליגה, יש להם את ליברפול בצ'מפיונס ליג. זה בטעות הפסד למילן, יכול לגרום להם פה לאבד עונה, או לא יודע אם לאבד עונה, אבל זה זעזוע די גדול בטווח של 10 ימים שבועיים. אז אני חושב שלהם אפילו המשחק יותר קריטי כדי לחזור מפגרה ולחזור כמו שצריך.
המשחק האחרון שלכם לפני הפגרה היה נגד יובנטוס, והוא נגמר ב-0-0, אבל בוא נגיד ש...
אני חושב שאני אוהד מילן היחיד שנהנה מהמשחק הזה. אגב, כולם אמרו מה זה המשחק הזה, וזה היה נראה כמו איזה קרב התגוששות כזה.
כן, זה לא בדיוק. נגמר ליגת אלופות.
אבל אני ממש, טוב, אני גם שחקן הגנה, שיחקתי שחקן הגנה, אני, מלדיני זה האלוהים שלי, אז אני מבחינתי, כאילו, הגנה זה כיף לראות, אז לראות הקרבות האלה באמצע המגרש, מבחינתי לבוא ולהגיד, אנחנו פה, אז למרות שהסתיים ב-0-0, אני חושב שכן המשחק טוב של מילן, וזה סימן די טוב ומעודד לקראת הדרבי ביום שבת.
יותר ההרכב, מעניינתי הנקודה שלך, כי למשל, פתחתם עם רומניולי, שלדעתי הוא כבר מזמן לא ברמה, אבל איכשהו עדיין מקבל אצלכם במה, יש גם איתו דיבור על חוזה חדש, ואני לא יודע אם זה באמת מה שצריך לפתוח. כאילו, אני לא חושב שהוא מספיק טוב.
תראה, אין לך, כמו שאלעזר אמר, אין לך ברירה, אנחנו במקום ש... אתה יודע, אתה צריך... בתור מאמן, אתה צריך ללטף את כל השחקנים שלך כל הזמן. אתה לא צריך שיהיה לך מצב שפתאום מישהו יהיה... עם רצונות לעזוב, או שיעלב, או כל מיני דברים כאלה. אתה צריך את כולם שהם יהיו מוכנים לעלות ולשחק. נגיד קרוניץ' אגב, תשאל את רוב אוהדי מילן, לא סובלים אותו. מצד שני, במשחקים האחרונים, כולם אומרים, גם אני, שוואלה, פיולי כנראה יודע מה הוא עושה, כי קרוניץ' באמת עושה עבודה שהיא מאוד מאוד טובה, ולרוב גם שחורה במילן, והוא עושה מה שצריך לעשות בשביל הקבוצה, בשביל המערך, בשביל להשיג ולהגיע לתוצאות. אז צריך להבין שלפעמים אנחנו לא רואים דברים שהמאמן רואה וששאר השחקנים רואים. יש נגיד דיבור מאוד חזק על מלדיני הג'וניור, שכמה שהוא טוב וכמה הוא כישרון וכמה זה, ואתה יודע, אנחנו עדיין לא רואים את זה במשחקים.
לא, גם היה דיבור עליו שאולי הוא יושאל.
כן, אבל מצד שני, אתה רואה, שחקנים מדברים עליו, אז אתה אומר, אוקיי, אולי הם רואים באימונים דברים שאנחנו לא רואים. וזה בסדר, אתה יודע, יש דברים שצריך להבין, לשחקנים שהם חשובים לחדר הלבשה שאנחנו לא תמיד רואים. אז אני באמת במקום שנותן את הקרדיט למאמן שנמצא איתם 24/7, ומבחינתי כל החלטה שמתקבלת אני מקבל באהבה ומעודד את הקבוצה עם מה שנתנו לי.
מנגד אבל אתה יכול לראות שחקן כמו טונלי שעשה שיפור אדיר בין...
טונלי, לאהו.
טונלי מדהים.
מה שהם עשו שני אלה ב...
אני אפילו לא הייתי מציין אותם באותו משפט. לאהו מוכשר ואחלה, טונלי אבל זה...
לא, אבל שניהם עשו התקדמות, אתה יודע, בתור אחד שעוקב אחרי כל המשחקים. ביטחון עצמי, אבל זה בסדר, צריך לתת להם שניית הזמן להתאקלמות. אתה לא יכול לצפות משחקנים כאלה ברגע אחד לבוא ולהפציץ.
יש לי שאלה אליך, אם אתה עכשיו, פיולי שואל אותך, את מי אתה שם במשחק הזה מאחורי ג'ירו מן הסתם פותח חלוץ? אתה שם את דיאז, שהוא כאילו, בוא נגיד, האופציה התקפית יותר, לנסות להפקיע יותר סיכוי איתו, או קרוניץ' שיעבוד יותר, או בנאסר שיעבוד יותר, וילחץ יותר, שזה אולי מה שאתה צריך, כשאתה משחק מול אינטר.
זה קשה, זאת החלטה שהיא באמת קשה.
לא, נראה לי ממש כאילו, לפי העמדה הזאת ממש יהיה ברור, בוא נגיד שהתפרסמו הרכבים, איך פיולי מבחינתו רואה את המשחק הזה.
נכון, נכון. זאת החלטה שהיא לא קלה. בוא נקווה שכל החלטה שהוא לא יקבל, היא באמת תעשה את העבודה. ואם לא, שיעשה את השינויים ואת ההתאמות שהוא צריך בזמן אמת.
אתה מרוצה מפיולי באופן כללי?
מאוד, מאוד. אני חייב להגיד ש... לא היו לי ציפיות ממנו יותר מדי גדולות שהוא הגיע, במיוחד אחרי כל ה... נקרא לזה פלופים שהיו קצת לפניו. אבל שוב, צריך לתת לו זמן, ונתנו לו זמן, והוא באמת הראה שיש דרך ויש כיוון, והקבוצה נראה טוב. אז אני אומר, אם צריך לתת את הקרדיט, כמו שנתנו לו, צריך לתת, פשוט נותנים. כאילו זה משהו שהוא מתבקש, אם יש תוצאות, ממשיכים הלאה. נכון, זה לא אנצ'לוטי שהיינו רגילים, או אלגרי, או כל מיני טופ קואוצ' שהיו נוחתים במילאן על בסיס קבוע. אבל כרגע, במסגרת מה שיש, היכולות הכלכליות ויכולות שזה, אני חושב שהוא... יכול להיות שמאמן אחר לא היה מצליח להוציא מהשחקנים האלה את מה שהוא הוציא. כאילו, גם אם היה לנו איזה קונטה כזה, או אנצ'לוטי, או לא יודע מי, לא בטוח שהיו מצליחים להוציא.
לדעתי לא היו מצליחים.
גם לדעתי לא. אז אני חושב שהוא באמת היה איש הנכון בזמן הנכון.
אני חושב, אני לא כל כך מתרשם ממנו, לא רק, כאילו משהו בו לא עובד לי, לא עובד לי, משהו ביכולת אימון שלו בגלל, קודם כל גם כשהוא אימן את אינטר, לא היה זה היה
גדול. הוא מאוד שונה, הוא מאוד שונה. תדע לך שאני ממש מרגיש הבדל גם בווייב שלו, בין מה שהיה באינטר לבין מה שהיה, מה שאצלנו עכשיו.
למרות שצריך לציין, מכל הרצף מאמנים הכושלים שהיו אצלנו כל השנים האלה, הוא היחיד שהפרידה ממנו הייתה, או עד אינטר מאוד מאוד העריכו אותו.
לא, כן, הוא לא היה איזה משהו שעכשיו יש בו, שיצר שנאה ואהבה כמו שקרה אצל קונטה למשל, זה לא היה זה, הוא גם אני חושב שהמשחק הראשון שלו היה דרבי, אחרי, הוא היה עוד, כשפגשנו את באר שבע, אני זוכר שפגשנו...
הוא היה מאמן בהפסד, ב-3-2.
זהו, אז אני אומר...
איזה משחק. בוא נראה איזה חולות קצת.
לא, עברו כמה שנים. אני אומר שהייתי אז במסיבת עיתונאים, אז הייתי מסקר את הפועל באר שבע, וכשפגשתי אותו, אני זוכר, שאלתי אותו לגבי הדרבי, כאילו, ישר, יש לך דרבי על הראש, זה משחק היה הראשון שלך או השני שלך, כאילו, אתה בכלל יכול להתרכז עכשיו בזה. אבל איכשהו, לא... כל ההתנהלות שלו, אני מדבר אז על אינטר, אבל בכלל כל הקריירה שלו...
לא, תשמע, כמו שאלד אמר, אין לו, הוא לא קריזמטי או...
לא קריזמטי, השאלה אם זה מה שנכון עכשיו, סתם באופן כללי, כי יש עליו הרבה דיונים...
אובייקטיבית, אז אני מסתכל מהצד, אני אומר, מילן היה דיבור שמביאים את רנגניק, שעשה מהפכה, אז אני חושב שאחד הדברים הטובים שקרו למילן זה שהוא לא בא, ושפיולי המשיך. אני חושב שהוא עושה באמת קסמים. אגב, מי שרוצה להיכנס קצת מקצועית יותר, אז יש המון דברים במשחק, אלמנטים במשחק של מילאן, שממש אתה רואה שפיולי לומד ממקומות אחרים ומביא פתאום השילוב של טיו וקלבריה שנכנסים ממש לאמצע, המשחקים שלהם, המשחק לחץ של מילאן, כל מיני אלמנטים שהוא ממש מביא לאיטליה למקומות אחרים, ומעידים גם על הפתיחות שלו ועל החשיבה שלו.
כמו שצריך, ככה צריך להיות. לא להתגייש גם להביא במקומות אחרים.
אני הרבה פעמים יכול להגיד לך שאני נכנס לקבוצת פייסבוק, אני רואה את הדיונים אחרי משחקים, גם על המאמן, גם על השחקנים, זה כל כך חלוק, לפחות במרבית הפעמים שאני נכנס, כאילו משהו שם לא 100%, הוא לא מקבל אותו גב שמקבלים מאמנים אחרים. אני כן יכול להגיד לך סתם, בהקשר של אינטר, שאני מופתע מאוד, מאוד, מאינזאגי, לא ציפיתי שזה מה שהוא יעשה, בטח אחרי קונטה,
לא, אינזאגי עד עכשיו ציון קרוב למושלם, הוא כל הזמן במבחן. אני מבחינתי הוא כל הזמן במבחן, ואני כל פעם מופתע מחדש, אבל אם אנחנו בנקודת זמן הזאת, קרוב למושלם, אין מה להגיד.
אני לא יוכל
שם. גם יש לו בסיס של שחקנים שיש לו עם מה לעבוד, צריך לזכור את זה.
כן, אבל אם אתה מסתכל מקצועית, אז הוא מגיע גם אחרי קונטה, והוא מגיע כשלקחו לו בעצם את כל משחק התקפה של אינטר, שזה
הוא מדהים, הוא מדהים לגמרי.
לא, והוא פשוט בנה קבוצת התקפה יותר מרשימה ממה שהייתה עונה קודמת, מבחינת הסגנון, כי החומר שחקנים מן הסתם פחות טוב, ותוציא גם את אריקסן שכן היה משמעותי, והוא בנה ממש קבוצה בצלמו, שנראית מעולה, וליגת
אלופות.
בדיוק, ליגת אלופות. אז אני שוב, לא יודע מה, מבחינתי כל משחק זה כל תקופה וכל חזרה מפגרה זה עוד מבחן, אבל עד עכשיו זה מברוק.
אתה מרוצה, כן, לא, גם אני מופתע, בגלל זה אני אומר שבנקודה הזאת של המאמנים זה יהיה קרב מאוד מעניין, זה לא איזה שם, אתה יודע, ענק כמו שהיה עם קונטה, ואז אתה אומר, טוב,
רואים... לא, אבל תראה גם זה מעניין להסתכל על העונה, תראה על המשחקים של אינטר נגד היריבות לצמרת בהתחלה, שהוא לא צריך לנצח, הוא גם הפסיד ללאציו, לאקסיט, הדרבי שדיברנו עליו, אבל באמת מאז הדרבי, שגם אותו לא ניצח, אבל זה התחיל להשתנות, ואז הגיע ניצחון על נפולי, ופתאום הקבוצה גם נצחת בסיום במשחקים פחות טובים, וכאילו פתאום איזה התבגרות כזאת גם שלו, גם של הקבוצה, שלא ייגמר.
מצד שני, מילאן פתחה את העונה בצורה טובה, היא גם הייתה צריכה לנצח, אני זוכר את יובנטוס באותו תיקו בתחילת העונה, היה משחק שלדעתי זה היה שלהם לגמרי, וגם היא ניצחה כאילו גדולות ברצף, והיה להם כדורגל טוב והכל קצבי וזה וזה, והם עשו פתאום את השינוי.
אבל זה בדיוק כמו שהיה לנו עם מנצ'יני לפני כמה שנים, ועם ספלטי, שהסגל לא מספיק עמוק ולא מספיק איכותי, ויש איזה וייב טוב, ואז איזה כדור שלג, והקבוצה מאבד מומנטום.
בקרב מוחות, בקרב מוחות. בסוף זה מה שנשאר, קרב מוחות על ה... זהו, אני דרך אגב, אם יש מה שאני לא אוהב באינזאגי, זה את החילופים. שזה כאילו משנה אם אתה
מסכים איתך. מסכים איתך, החילופים שלו לא תמיד ברורים, ואני מאוד לא מסכים עם חלקם, אבל שוב, אתה יודע, כשאתה מסתכל על הטבלה, ועל ליגת האלופות ועל מה קורה,
אתה לא יכול להביא ביקורת.
כן, זה מתגמד, זה ממש מתגמד.
יש משהו ספציפי אתה אצל פיולי שאתה רוצה להגיד לו ככה לפני המשחק, אני בטוח שהוא שומע גם.
הוא יגיד לו, מה אתה, מה זה? זה אלעד, הוא יגיד, הוא מרים לו טלפון ואומר לו.
שיהיה להם שתבוא של שחקנים, אף אחד לא נשים לב.
לא, אבל טוב, אתה רוצה להגיד, אתה מאלה שמאמרים על התוצאה, או שאתה מאלה שלא מאמרים על הקבוצה שלך, אלעד?
אני לא מאמר באופן כללי.
על תוצאה, תוצאה.
גם לא על תוצאה. אני, אתה יודע, אני... באי להגיד לך, כאילו לא אכפת לי שיהיה אפילו משחק גרוע, כן? כאילו מבחינתי לסבול גם כל המשחק, והעיקר לצאת משם תוצאה טובה. כמו שאמרתי לך, אני חושב שתוצאה טובה למילאן תהיה מן הסתם ניצחון, כמו תמיד, אבל גם תיקו עושה את העבודה במקרה הזה מול האיכויות של אינטר.
טוב, נעבור לשאר הטבלה, למרות שזה המשחק המרכזי, ויש עוד קרב שקורה כאילו בליגה, במשך כבר כמה עונות, זה הקרב על מקום 4, ספציפית 4. עכשיו יש לך את פיורנטינה, רומא, יובנטוס ואטלנטה, בהפרש מאוד קטן, כאילו לאציו נכון, 36 ואטלנטה 43, אבל זה לא פערים כאלה דרמטיים, שני משחקים, אתה כבר כולם בתמונה. כמה אתה חושב שיש סיכוי ללאציו ופיורנטינה עם השינויים שלה, בלי לחוג'יץ', רומא, כל השלוש קבוצות האלה שבאמת כאילו הן קבוצות מהגדולות באיטליה, אבל הקרב הזה על טופ 4 לא ברור שם, די שוויוני. אלעזר, יש איזה אימור או חשיבה, מה אנחנו הולכים לצפות לראות מהם?
לאציו פיורנטינה, אני לא רואה סרט שמאיימות בכלל על האזור הזה. חייב לציין שפיורנטינה כן מאוד מעניין הרכש שלה, בטח אחרי ששחקן כמו ולאחוביץ', לא רק מבחינת השם, אלא גם מבחינת הסגנון של פיורנטינה, שהיה מאוד בנוי עליו, איך יצחק, הביאה רכש מאוד מעניין, קברל, הביאה ג'ונתן ניקונה לצד ימין, מעניין לראות, אחלה מאמן איטליאנו, גם שווה לעקוב, אבל זה לא ברמה של להתקרב לטופ 4, דווקא רומא שהיא קצת מעליהם, וכאילו עם מוריניו מדגדגת, לא מדגדגת, אז זה גם הביאה אחלה רכש, שכאילו פחות מדברים, אבל אוליברה מפורטו זה רכש מעולה, ומי שלא רואה את הליגה מספיק, אז ורוצה כדורגל להתקפי, אז שיראה את רומא, שאומנם זה מפתיע שזה מוריניו שם, אבל עכשיו בכלל עם אוליברה, שהוא כאילו יהיה קשר אחורי, הרכב מאוד 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 התקפי, מפקיעים הרבה, מגיעים להרבה מצבים, אני גם קצת קשה לי לראות אותם מצליחים באמת לאיים על הטופ 4, אולי, אבל לאציו פיורנטינה לא באזור הזה, הם התחרו על ליגה אירופית, במקרה הטוב.
חד משמעית.
זהו, סיימנו, תודה רבה לך.
לאציו פיורנטינה לגמרי מקום בליגה האירופית. אני חושב שבסיום העונה אנחנו נראה רביעייה של מילאן, אינטר, יובה.
זה הסדר, רגע, זה הסדר.
אתה מכיר את אלה שאומרים לא בהכרח בסדר הזה, אבל כן, בהכרח בסדר הזה.
זה לא בסדר הזה, אבל הוא מתחיל עם מילאן מקום שעוד. טוב, בסדר. לא, האמת... אם אתה חושב שמילאן...
רומא איכשהו תצליח להשתחל, או אטלנטה.
אתה לא רואה את יובנטוס שם?
לא, אמרתי, יש את מילאן, אינטר, יובה. אני חושב שהמקום הרביעי, האמת שזה או נפולי או אטלנטה.
יהיה קרב מעניין.
כן, מאוד קשה, הליגה באמת מאוד צמודה.
היא צמודה ודי שוויונית בסגלים האלה של הטופ 4, אתה לא רואה שם איזה... פערים אדירים. עוד קבוצה שעניינה ככה בחלון העברות האחרון, טורינו, נכון אלעזר? רציתי להגיד עליה איזה משפט?
כן, אז היא קצת מתחת לרדאר טורינו, באופן כללי העונה, גם בחלון העברות, אבל עוד אנשים שאוהבים כדורגל, ובטח אנשים שאוהבים כדורגל איטלקי, שימו לב מה קורה בטורינו. יוריץ', המאמן שלה, בעיניי המאמן הכי טוב בליגה, מבחינת מה שהוא מוציא מהסגל שלו, הגיע לשם בקיץ. מי שרואה אותה מתחילת עונה, בעצם רואה קבוצה שכמעט ירדה ליגה עונה שעברה, משתדרגת. בטבלה זה לא בא לידי ביטוי, אבל היא שווה הרבה הרבה יותר ממה שהיא משיגה כרגע. סתם בשביל לתת טיפה מספרים, אז יש גם קצת חוסר ריכוז ומזל פה, אבל היא קבוצה שנראית מעולה. אז הם הפסידו לאטלנטה, ליובנטוס ונפולי, משערים בעשר הדקות האחרונות, ועוד בשלושה משחקים אחרים קיבלו שער שוויון בעשר הדקות האחרונות. ההגנה שלהם מעולה, כנראה בסוף, בסופי משחקים יש איזה אישו שם, אבל בוא נגיד שהם איבדו 9 נקודות בדקות האחרונות, שהיו מצמידים אותם לטופ 4. עכשיו זה לא סתם סטטיסטיקה, הם באמת נראים מעולה. העבודה של יוריץ' היא מדהימה מה שהוא עושה שם, וגם בחלון העברות הם הביאו את סמואל ריצ'י מאמפולי, שקשר אחורי רג'יסטה איטלקי קלאסי כזה, שדי מהר גם ייכנס להרכב, שחקן בן 20 שיגיע מאוד רחוק. עכשיו מסתכלים על הסגל של טורינו, מי שלא עוקב, אז רואה את בלוטי וזזה, שני חלוצים כאילו חלוצי נבחרת איטליה בעבר, שבכלל לא רלוונטיים.
אני יכול להגיד לך שאני בכלל לא מתרשם.
לא, 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 אז אני אומר, הם בכלל לא רלוונטיים, אבל טורינו כקבוצה, אתה רואה מה זה קבוצה של מאמן, איך הם עובדים, יש כל מיני מדדים סטטיסטיים של לחץ בחלק של הריפה, או כמה שמאפשרים לקבוצה בעצם לעשות בילדאפ, אז הם מובילים באירופה מבחינת כמה שמפרים לבילדאפ של יריבות. הם לא קבוצה אטרקטיבית, כלומר, זה לא שמישהו יצפה לראות פה עכשיו איזה משחק התקפי יוצא דופן, לא, אבל זה קבוצה שממש מאמן לוקח ובונה, אתה יודע, כמו במנג'ר עם פלסטלינה, כאילו, בונה קבוצה מהר וטוב ואיכותי, ומאוד מאוד מאוד ממליץ לעקוב אחריהם, אמנם מקום עשירי כרגע בליגה, אבל אם מסתכלים על מדדים של XG וכאלה, הם שווים הרבה יותר מזה, גם אמרתי באמת השארים שהם סופגים בסוף, ההגנה שלהם היא אחת ההגנות הכי טובות בליגה, מכל בחינה סטטיסטית, שווה לעקוב, ויש דרבי של טורינו עוד שבועיים, מאוד ממליץ מי שכך אוהב כדורגל ולעקוב אחרי קבוצות שהן קצת מחוץ לרדאר, לראות מה קורה בטורינו, לזכור את השם של יוריץ' כי הוא מאמן לטופ.
טוב, אבל אנחנו הגענו לסיום הפרק הזה, הפרק המיוחד, שבו הבאנו גם את אלעד וגם את אלעזר. אלעד, איך היה לך בתור רופאת בחורה?
אני אחכה לראות את הציון שלי בגזטה מחר.
זה לא יהיה יותר משש, כי אתה בלם.
בסדר, אבל...
איטליה, אל תדאג לו.
אז עזרתי קצת להתקפה. אני אשלח את הרף וואטסאפ לאחד הכתבים בגזטה, ששפץ לי שם את הציון. האמת שכיף להתארח, גם כיף לראות את העבודה שלך ואת הסיקור לליגה, וזה באמת כיף שיש במה ככה מיוחדת ושונה, והיה לי כיף ותענוג להתארח. גם עם אלעזר, שהרבה זמן לא צריכנו ככה לדבר על כדורגל.
הגיע הזמן.
אני אשמח גם בעתיד לחזור ולהתארח מתי שתרצה.
לא, לא, יהיה. אני רק רוצה להגיד למי שלא יודע ולא מספיק מכיר אותך, עד כמה אתה קרוב למילן, אתה פגשת שחקני עבר, חתמו לך על חולצות, יש לך אוסף חולצות מיוחד, יש לך תמונות עם שחקני. אנשים לא יודעים כל כך עד כמה אתה... בברנז'ה המילנזית שם.
כן, ביום שהוא יצטרף להנהלה, אז יבינו.
וואי, אנשים כאילו לא מבינים עד כמה, ואנחנו קבל טלפונים מסקאוטים, אומרים לו, תגיד מי להביא. לא, לא, אבל צריך לעשות איתך פרק, כאילו, באמת מיוחד על העניין הזה, כי זה באמת עבודה מטורפת מה שיש לך. חלום שלי, לזה לא רוצה לשדך אותי לכל ההנהלה הזאת, רק הוא לבד שם עם כל הדברים.
בשמחה. האמת שאני אספר לכם סיפור מצחיק ככה...
לסיום.
הייתי במילאנו לפני, לא זוכר, כמה שבועות, סוף שנה 2021, וחלק מהמחנה שאנחנו עושים, אז יש לנו את כל הציוד שמגיע ממילאנו, זאת אומרת, כל הבגדים, כל הזה, כל ההדפסות שהם עושים לנו במיוחד לקיטים של הילדים שמשתתפים במחנה. והלכתי למפעל איפה שמייצרים ומדפיסים את הכל, וככה בזמן שאני יושב איתם וזה, ומכינים ומקשקשים, ומה קורה, ומה זה, ומה פה, ומה שם, כזה אמרו לי, כן, זניתי בדרך לפה.
אבל.
אני כזה, מה זאת אומרת בדרך לפה? כן, יש לו את הקרן צדקה שלו, הוא גם מדפיס פה הרבה מאוד חולצות שהוא מחלק ככה במתנה לכולם. וואלה, אוקיי, מגניב.
בטח, בקטנה.
ואז כזה, טוב, יאללה, אולי תתפיסו לי איזה חולצה שלו, לפחות אני ככה, שאיר לי איזה מסקרת מהמפגש איתו. זהו, ואז באמת תתפיסו לי חולצה ככה מהר מהר מהר. ביקשתי להתפיס את החולצה הכי מכוערת שיש לכם, שהיא לא מזוהה עם אינטר, אז הביאו לי את החולצה הרביעית, שכנראה אף אחד לא קנה. ופגשתי אותו, האמת שהוא סופר נחמד. ג'נטלמן. וזאת הפעם השנייה שצאי לפגוש אותו. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש לו מסעדה במילאנו, שאני ממש ממליץ ללכת אליה, כי א',
היינו ביחד. היינו בטרבלסי ואני היינו בה, כן.
באחד מהנסיעות, בארגון האוהדים שעשינו, כאילו, של עזר ככה, היה ארגון אוהדים למשחק, במילאנו זה היה גם, זה היה לליגת אלופות, ואז נפגשנו כולם במסעדות, קודם כל במסעדה שהיא מוזיאון, זה תורה
פלושנית. זהו, זה החלק השני, שבאמת מצד אחד האוכל סופר טעים, ומצד שני זה מוזיאון, שזה, כמו שראיתם, ממש מיוחד וכיף לכל אוהד כדורגל. ואז אתה יודע, ישבתי שם עם חברים איטלקים וזה, ואכלנו, כן, לפעמים הוא מגיע לפה לאכול. לא הספקנו לסיים את המשפט, פתאום הוא בא.
טוב, המלח הגס הזה,
אמר שלום.
אתה עושה את זה בסוף עם כל ה... איי, 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 תקשיב.
אז מה שאני אגיד לכם זה שכדאי לכם לבוא ולהסתובב אותי סתם באופן אקראי באיטליה, כי איכשהו אני לא יודע איך זה קורה, אני פורא שחקנים. גם עכשיו שחזרנו במשחק, אנחנו חושבים בשדה תעופה, פתאום כזה רואים, רגע, זה לא דל פיירו? פשוט בשדה, הולך לו בכיף עם המסכה.
כאילו.
אלכס, אפשר תמונה, אפשר קצת זה, דיברנו קצת על המונדיאל של 2006, סופר נחמד, סופר הכל, הלך לו לדרכו. אז נורא כיף.
טוב, אלעזר, אתה תסיים מפה, אני עדיין מרים את הלסת.
לא, אז אני מקבל ממנו דיווחים בלייב, שולח לי פתאום תמונה של זנתי, אומר לי, ראיתי אותו. אין לי מילים.
אלא, תכניס אותי לפושים האלה, אתה מבין, אני צריך שתביא לי חולצות, אני לא יכול עם העניין הזה. לא, אבל תשמע, זה אדיר, זה באמת, זה...
קיבלת פוש עכשיו ישירות לטלפון שלך.
נו, באמת. נו, באמת. לא, הרקת אותי.
חבר שלי שראה את התמונה, אומר לי, תגידי, מה זה, איפה תפסת אותו, באופיס דיפו?
כן, זה כבר... לא, גם הוא כזה, אתה יודע, נראה לך כזה עממי. לא, אני חושב שאני אראה אותו, לא אצליח להוריד חיוך, כי לא אצליח לדבר, אבל בסדר, זה... אלא אם אתם נגוזים למי ש...
אפשר פעם הבאה שהוא מגיע לשם, לעשות לו איזה אמבוש.
תגיד לי, ישר...
איזה הקלטה איתו, נעשה איזה הקלטה איתו.
כן, נעבוד על זה. בכל אופן, אנחנו הגענו לסיום. תודה רבה לך, אלעד. אני יודע שזה לא הפעם האחרונה. אלעזר, תודה רבה לך על העניין הזה. ונקווה, אתה יודע, שהטוב ביותר כחול שחור ינצח בדרבי הקרוב.
אמן.
רק אדום.
ורגע לפני סיום של ההקלטה הזאת, הרבה שואלים אותי למה אני לא מקליט כל שבוע פרק, יש הרבה, כל מיני הודעות ששולחים לי גם בדף ובפרטי, ולמה לא מקליטים, ולמה אין פרק, ולמה הרבה זמן, ולמה כל פעם זה לוקח הרבה זמן. אז למי שלא יודע, כל הפרויקט הזה שנקרא סקואדרה, זה פרויקט של בן אדם אחד. במקרה הזה זה אני. זה לא רק להקליט את הפרק, זה לגרום להפקה, לאנשים, לארגן, לתאם, לערוך את זה, להרים את זה לכל השרתים שצריך, כדי שבסוף יהיה מוצר מוגמר, כולל הכל. זה לשבת שעות על גבי שעות, ולא תמיד כולם יכולים. מה שקורה זה שיוצא מצב שלפעמים הדברים הקטנים האלה של בן אדם שפתאום נכנס לו איזה משהו בעבודה או איזה עניין אישי, נופל ואי אפשר להקליט. רוב השאיפה שלי בפרקים זה שתהיה את האיכות סאונד הטובה ביותר. ואני לא כל כך אוהב את הזום, אבל אין ברירה, גם בגלל קורונה, גם בגלל אנשים שנמצאים בבידוד, וכל הדברים האלה. אז אני יכול להגיד לכל מי שרוצה ומוכן ובא לו ורוצה לעזור, להשתתף, לקחת חלק בכל דבר שהוא, אני פתוח, אני מנסה מאוד להחזיק את הדבר הזה, אבל זה מאוד מאוד קשה, אבל האהבה הגדולה לליגה האיטלקית מחזיקה אותי, ואני מקווה שאני אמשיך, וזהו, זה היה הדקה וחצי האחרונות שלי. תודה לאלעזר, תודה לאלעד שהיו בפרק הזה, ואני מקווה שיהיה פרק הרבה יותר ממה שחושבים, וניפגש בפרק הבא.
סקואדרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית.